שלום לכולם, שלום וברכה. אנחנו התכנסנו כיום ללמוד, להתוועד, להיפגש כדי להגיע ראויים יותר, רוצים יותר, שמחים יותר לשנה הבאה עלינו לטובה. אבל לפני שאנחנו מדברים ברמת המקרו, ברמת השנה, השנים, אז נדבר כדרכנו קודם כל ברמת השבוע. קדוש השם מכובד, הריב"ל הקדוש מלבד אותנו שהשבת לא מסתיימת עם ההבדלה במוצאי שבת קודש. אנחנו היום כבר ביום שני, ביום חמישי, והמשך הדרוש בשאר הכוונות. הריב"ל הקדוש מלמד אותנו שאנחנו אומרים היום יום ראשון בשבת קודש, אנחנו מכוונים להמשיך עלינו את התוספת נשמה שקיבלנו בשבת. ושאנחנו אומרים ביום בבוקר, בחיוך, לא כמו של חמישי, אבל גם חיוך חשוב, כשאנחנו אומרים היום יום שני בשבת קודש, אז כיוונו הבוקר להמשיך לנו את התוספת רוח מהשבת שהייתה. ושמחר בבוקר אנחנו נאמר, בעזרת השם, היום יום שלישי בשבת קודש, אז נכוון להמשיך לנו את תוספת הרוח שהייתה לנו, בשבת, תוספת נפש, סליחה, כן. חזור לכושר. תוספת נפש מהשבת שהייתה לנו. אז אנחנו מתחילים את השיעור בדיוק ככה, עדיין בשלב הרוח, ונסיים אחרי השקיעה בעזרת השם בשלב הנפש, בדרך שעצמו מצריך ניגון. הנה נה נה יא 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 Na-na!
Yeah.
טוב, כשאנחנו באים לעסוק בנושא התשובה, לא כדאי, ואני גם לא רוצה, אבל גם לא כדאי להתעלם מהרמב״ם. נכון שיש לנו את איגרת התשובה לבעל התניא, שאי אפשר בלי זה. ונכון שיש לנו את אורות התשובה של הרב זצ"ל, וגם זה, בלי זה אי אפשר. ובוא נשכח את שערי תשובה לרבנו יונה החסיד מגירונדי, אבל לרמב״ם יש מעמד מיוחד בנושא התשובה. הרמב״ם אולי הראשון שבעצם הופך את התשובה למקצוע הלכתי. מדומה למה שהרב רמוש השיבה אומר תמיד שחפץ חיים, הפך את הלכות, את לשון הרע לתחום הלכתי. הלכות לשון הרע, אין הלכות לשון הרע בשולחן ערוך, והלכות לשון הרע ברמב״ם זה 2.5 הלכות. אני אומר חצי כי חלק מההלכות זה בחלק הרעיוני האגדי שבסך הלכות מצורע, אוקיי? מהלכות היצרת וכולי. ממילא, הלכות תשובה לרמב״ם, שזה הצירוף של הלכות ותשובה כהלכות תשובה, כמו הלכות שבת או הלכות שביתת העשור, זה אחד הדברים הנלמדים והנדרשים ביותר בכל אתר ואתר, בפרט, כן, בזמן המסוגל, באלו ימים הנוראים. והשיעור היום אני רוצה להתמקד בהצעה מעשית, ואני רוצה להראות שלא מדובר רק בעצה טובה כמשמלן, אלא זה הלכה למעשה, וזה יציב ומבוסס כבר בדברי הרמב״ם. שאלת השאלות היא איך עושים תשובה. הרבה מדברים על התשובה, על הכוח האינסופי שלה, על חשיבות נקודת הרצון, על האינסופיות ועל השלמות וההשתלמות והתנועה המתמדת, אבל תכלס, איך עושים תשובה? מנהג ישראל קדושים למשל, לנצל את אלול אמירת סליחות, איש איש כעדתו, אם זה הספרדים ראש חודש אלול, או אשכנזים מהשבוע האחרון, או הדת בני עתניאל שעושים שני וחמישי, ורק מתפצלים ככה לקראת הסוף. אני אומר בכנות, לי לצערי המנהג של הסליחות לא כל כך עושה לי את זה, אני לא יכול להגיד שהסליחות על פי רוב מעוררות אותי לתשובה, אני אומר את זה לא עם חיוך, אלא הלוואי. אם כבר יש משהו שפותח לי את הלב בסליחות, זה המנגינה האשכנזית. זה לא תראה דבר כמו הרבה אומר, נו, 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 נגיע את האז'ום, זה בילה. אז כאילו, זה איזשהו ככה, משהו ככה, איזשהו אהבת נאורים למנגינה, אבל אם נגיד אותה כל הזמן או חודש שלם, אגב, אם מישהו רוצה לשמוע איך סליחות אמורות להיות, ממליץ בחום, נוריד מיוטיוב, יש הקלטה קוראת לב של השף החיים. הרבי הקדוש מצאנז קדוש ברוך נתניה, בעל הדברי יצי והשף החיים, נסתלק לפני כמעט 29 שנים. שם רואים יהודי קדוש, גאון, ניצול שואה, קיבלתי שם 11 ילדיו, אומר סליחות. אני לא יודע, כאילו מקום שניצולי שואה עומדים, צדיקים גמורים אליהם עומדים. והוא גם צדיק גמור. אז אני לא יודע כאילו מה, אבל לשמוע אותו אם מישהו רוצה הכנה לסליחות, מי שרוצה אני אשלח הקלטה אצל החבר'ה. שם אפשר לשמוע איך סליחות אמורות להישמע, להיראות. אני לא שם, ככל הזכור לי, אף לא הייתי שם. אולי יזכה יום אחד. אז בואו נראה מה הרמב״ם עושה מלכות תשובה. לשם המתודה אני אתקצר בקיצור נמרץ את כל הלכות תשובה לרמב״ם, ולאחר מכן נצעד בעקבותם של שני גדולי עולם, הרב שטיינזלץ זצ"ל, ראש הישיבה רבינוביץ' זצ"ל ממעלה אדומים. יש להם כיוון מאוד דומה. ונראה מה היחס שלהם הלכה למעשה, איך עושים תשובה בעקבות משנת הרמב״ם. נתחיל בהקדמת הרב שטיינזלץ, בפירוש הנפלא שלו על משנה תורה, הקדמה להלכות תשובה, מקור א'. המספרים הם בקפיצות של 5. ענייני התשובה כתובים במקומות רבים בתורה, בנביאים הכתובים, ולא פחות מזה בדברי חכמים. ואולם, אף על פי שיש בכולם קריאה לתשובה, ואפילו הגדרות מעשיות פרטיות בענייני תשובה לעבירות מסוימות, עם זאת, לא נמצא לפני הרמב״ם מי שיעשה מבנה שהוא גם תיאורטי וגם מעשי בענייניה של התשובה. יש בפרקים הללו בהלכות תשובה דברים שבאים לעורר את הלב לתשובה בכלל, ולתשובה בפרט על נושאים מסוימים, ועם זאת גם הלכות שנוגעות למעשה לגבי דרכי התשובה, הן במה שנוגע לאדם בינו לבין עצמו, אין בדרכי התשובה שיש בהם עניין של תיקון עוול שנעשה בין הבריות, וגם דברי ההלכה שעוסקים ביחס החברתי וההלכתי לחוטא מצד אחד, ולמי שחזר בו מהצד השני. עם זאת, בהלכות תשובה של הרמב״ם, שימו לב, נדונים גם דברים שחורגים מבעיית התשובה הלכה למעשה, אך מגדירים ותוחמים את הלכות התשובה. בפרקים הללו מביא הרמב״ם בתמצית כמה וכמה מעיקרי האמונה, ומגדיר את חשיבותם בתוך המכלול של החיים של האדם ישראל, הן במה שהדבר נוגע לחייו של האדם בפני עצמו, והן ביחס למעמדו בחברה היהודית. יתר על כן, הרמב״ם נותן בהלכות הללו מקום לשני נושאים נוספים, שכל אחד מהם הוא עולם שלם לעצמו מצד אחד. מצד אחד הרמב״ם קובע את גדרי היסוד ומעלה את השאלות שיש בנושאים למופשט, עניינה של הבחירה החופשית, כהגדרת יסוד של היהדות, שרואה את הבחירה החופשית כמעט כגבול המגדיר את מה שהוא בתוך העולם היהודי ומה שמחוץ לו. לפי דברי הרמב״ם, האמונה בבחירה החופשית היא כמעט יסוד מסודי האמונה. אגב כך, יש כאן עיסוק גם בבעיות הנוגעות לשאלה הסבוכה של ההוויות הסותרות לכאורה של הידיעה והבחירה, הגזירה הקדומה והחופש. לפני כמה שנים שלימדתי פה ממש בחדר הזה את עיקרי האמונה של הרמב״ם, סדרה שנתית של כמה עשרות שיעורים, אז דנו בשאלה, הרי איפה מופיעים בעיקר האמונה של הרמב״ם? איפה הם נזכרים? איפה? איזה הקדמה? נכון, הקדמה לפרק חלק, לא, לפרק חלק, סליחה, לא לעבוד, לא שמונה פרקים, לפרק חלק עם דומני. שם הוא כותב את עיקרי האמונה שאין להם חלק לעולם הבא, מי שלא מאמין בהם. אז אמרנו, טוב, זה הצעה טובה כמה שנה, זה לא הלכה, אבל ראינו כמעט בכל אחד מעיקרי האמונה שיש לו יסוד במשנה תורה, או בספר המדע, ביסודי התורה, או איפה? או בהלכות תשובה לרמב״ם. הרבה מעיקרי האמונה נמצאים בהלכות תשובה לרמב״ם. ועד הוא בפסקה האחרונה כבר נדבר על השכר ועונש וכו', כלומר, אני בשתי השורות האחרונות, לפי השאלות תשובה, יוצאות הרבה מעבר לשאלה של כיצד עושים תשובה, אלא הן בונות תבנית יסודית להבנת העולם והמצוי בו, כמו גם מתווים את דרכו של העולם מתחילה עד סוף. אז אמרנו שנצעד היום בדרך התשובה על פי משנתו של הרמב״ם. אז איך עושים תשובה? לא צריכים לנחש, מקור ב', בסדר? רמב״ם, פתיחה ללכות תשובה. יש לי ללכות תשובה, ותמיד הרמב״ם שהוא מביא איזה שהוא, אם הוא מתחיל ספר, אז הוא מביא פסוק, נכון? ופה אתה מפרט מה המצווה שקשורה לזה. אז בהלכות תשובה, מצווה תעשה אחת. איזו מצווה? והיא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. ובאור מצווה זו ויקרים הנגררים ממה בגלל הפרקים, בגלל הפרקים אלו. אז בואו נראה רמב״ם הלכות תשובה, פרק א' הלכה א' התחלה. עכשיו אנחנו קוראים את זה כחיבור הלכתי מחייב. זה לא השקופה. אם תרצו, אין זו אגדה, זו הלכה. אוקיי? ובמשקפיים של תכלס. איך חוזרים בתשובה? לא איך מדברים על תשובה, שהרבה עושים מדבר על התשובה, אלא איך עושים תשובה. אומר הרמב״ם, כל מצוות שבתורה, בנעשה בן לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהם במזר משגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, טוב, מה זה כשיעשה תשובה? אולי נראה בהמשך, וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני אל יתברוך הוא, שנאמר איש או אישה, כי עשו וכו', והתוודו את חטאתם אשר עשו, זהו וידוי, זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. כיצד מתוודים? אומר, אנא השם חטאתי ופשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי. ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי. וכל המרבה להתוודות, הוא מעריך, הרי זה משובח, וכולי וכולי, אני מדלג לשתי שורות האחרונות, שלוש שורות. וכן החובל בחברו והמזיק ממונו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, בסדר, ושיב את הגזלה אשר גזל, תיקן את הנזק, אבל, מה עם תשובה? אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שם מכל חטאות האדם. אז מה הם שלבי התשובה לפי הרמב״ם? הרמב״ם מפרק את תהליך התשובה לארבעה שלבים עיקריים, שרק מי שיעשה את כולם, או מי שעשה את כולם בלב שלם, בנפש חפצה, אז לפי הרמב״ם הוא עשה תשובה מלאה. מה הם ארבעת השלבים? עזיבת החטא, 2, חרטה, 3, וידוי, 4, קבלה לעתיד. אני אחזור במהירות, עזיבת החטא, הרי זה מתבקש, כי אם אתה עדיין עושה חטא, אז תובל לשרת בידו. חרטה, בעקבות עזיבת החטא והחרטה, וידוי, שבעצם החרטה ועזיבת החטא זה בעצם תנאים מקדימים. העיקר, שזה המצוות עשה היחידה, וידוי, והתוודו שחטאים אשר עשו, ומה הוסיף הרמב״ם? אולי סיום סיומת, קבלה לעתיד, כדי שזה לא יהיה בבחינת אחטא ואשוב, שאתם יודעים, אחטא ואשוב זה גימטריה אשוב ואחטא, אוקיי? כאילו, שתדע, אותה גימטריה, זה פשט, באמת זה פשט, לא? לא, למה אתם צוחקים? אני אומר לך ברצינות. אחטא ואשוב זה בדיוק כמו שאני אגיד, אשוב ואחטא, זה אותו, נכון, אותה גימטריה, לא? תבדקו. פשטים המתחדשים, זה לגמרי זה. בכל מקרה, על דרך הפנימיות ניתן להקביל את ארבעת השלבים של עזיבת החטא, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, זה כמובן מכוון כנגד שם הוויה, מלמעלה למטה, שבעצם אפשר לומר שעזיבת החטא זה כנגד היתתאה, זה העשייה, זה המלכות לעזוב. החרטה, ההרגשה, זה בחג התנאי, זה וו, בעולם הרגשות. הוידוי זה בעולם הבינה, ששם עיקר התשובה. והקבלה לעתיד, זה פרצוף הבא, זה היהודי לאה. זה... לכן, זה כנגד שם הוויה. זה פשט, ישיב, אני לא אומר פה וורטלך, זה פשט. ועם זאת, אני מדגיש, כפי שראינו בפתיחה להלכות תשובה ברמב״ם, ובהקבל ספר המצוות, עיקר התשובה זה הוידוי. אבל, כדי שלא נהיה דובר שקרים לנגד השם, כדי שלא נהיה טובלים ושרץ בידינו, אז צריך גם לעזוב את החטא ולהתחרט ולקבל לעתיד בעזרת השם. טוב, אז כן, אפשר לסיים את השיעור, נכון? הכל בסדר, אם נהיה אתכם באמצע הלילה, ארבעת השלבים, כן, אוקיי, מה הבעיה? עזיבת החטא, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, מה עכשיו צריך לחפור עד ארוחת הערב? אנחנו יודעים, אנחנו עושים תשובה, ואני עומד מאחורי זה. מי שהבין את ההלכה הזו ברמב״ם, אין לו תירוץ, למה הוא לא יודע איך עושים תשובה? הנה, איך עושים תשובה? מאוד פשוט. אתם אומרים גם את זה בעל פה, נכון? עזיבת החטא, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, זהו! אז למה כל הדיגינג? למה לחפור? אז נתחיל ברמב"ם של הרב שטיינזלץ זצ"ל, תורה אחת קצרה ונוקבת שאני זוכר בלייב, זכיתי לשמוע ממנו כמה פעמים, זה נשמע הרבה יותר טוב בלייב. חיפשתי ביוטיוב אולי הקלטות וזה, ומצאתי דברים אחרים מעניינים. אבל, יש לי פה גם בכתוב, אחרי זה שנה שבה הדפיסו את זה, אז שמחתי כמו ששאל הרב, בלייב זה יותר טוב. אז נגיד את זה קודם במילים שלי, ואחרי זה נראה את הדברים במילים של רבי יואל שפיץ, שמזכו וחיהו, שתמלל את הרב. שוב פעם, אני לא בא לחדש שום דבר, נסתם החבר'ה הוותיקים יותר שמעו את זה ממני בשנים עברו, אני עומד מאחורי הדברים. למה אנחנו מנדדים שינה מעינינו? למה משקיעים כל כך באלול, בסליחות? נקודת המוצא, אני סומך פה על אחרי השבושים, שהיה פה איזשהו מגנומטר מינימלי. אני לא יודע מה הרף היום, אבל מינימלי, אני מניח שאין פה בקהל אף אחד שהוא עבר על אשת איש, או דברים כאלה של גילוי עריות חמור. אני מניח שאין פה רוצחים, שיש הופכי דמים, ונקודת המוצא של אף אחד אין פה, מה שנקרא, בפנימיות מאחורה, איזושהי אשרה, שככה, מה שנקרא, בין הסדרים, או שהולך לפעור עצמו לבעל פאור, ככה, ליד הבור, או משהו כזה. ואם כן, שלא תחשבו שאם נגיד, איי, 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 שמנו, בגדנו, דיברנו דופי, זה לא יעזור, סלח, לא, זה לא יעזור כלום. אם יש פה מישהו שהוא נואף, מישהו שהוא רוצח, או שיש לו קטע עם איזשהו אשרה, כן? יד ראשונה מכנעני, אז תשכחו, מה אתם צוחקים, אנחנו ברצינות. הסליחות לא יעזרו לכם. לא יעזרו לכם, בשום צורה שהיא. אז אני סומך על הרב תומר והרב נריה, שבכל זאת, חבר'ה שורה א', הם בדקו אתכם לפני ולפנים, בדיקות וחקירות ודרישות, פרק רביעי חמישי בסנהדרין, לא תלמדו את זה בחורף, כיצד מאיימים על השבושים. אבל... תכלס, חטאים, באמת זה משעמם, חטאים זה לא מעניין, לכולנו יש חטאים, לי באופן אישי יש חטאים, הם לא חידוש לצערי, בדרך כלל מדובר, לדאבון ליבי, באותם חטאים, אותם כישלונות, אותם נפילות במקומות המועדים שלי, מניח שלא רק שלי, כל אחד והאזורים האפורים שלו. ואני מניח שכל אחד שחוטא פה במשהו הוא לא החוטא היחיד באותו דבר. אמו אנוכי, שנקרא בצרה, יש לא מעט פרשיות בתורה שעוסקות בתיאור של החטאים, קראנו אותם בכתבו לאחרונה, אם מישהו ככה לא זוכר, אין לו זיכרון לטווח רחוק. בסופו של דבר, רוב החטאים נשמעים אותו דבר, מריחים אותו דבר, והם די דומים. כבר 3,000 שנה אנשים חוטאים, או אם נלך על היום הרת עולם, אז כמעט 5,784 שנים, הנה שאנו פונים פה, קהילת קודש חורניאל, אנחנו חטאים, מה לעשות? אגב, זה לא משנה אם אתה כיפה סרוגה, שחורה, לבנה, ורודה, כולם חוטאים, גם בדתות אחרות, אפשר לומר שהחטאים, גם בדתות אחרות, הם פלוס מינוס אותו דבר, אולי עבודה זרה, אבל חוץ מזה הכל אותו דבר, בסופו של דבר כל החטאים זה ורסיות, זה מינונים ותרכובות שונות של מה? של שלושת רכיבי היסוד של החטא, קנאה, תאווה וכבוד. לא כוח, כסף וכבוד, זה המסתעף, אוקיי? אבל קנאה, זה לא חבר בפרקי אבות, כן? קנאה, תאווה וכבוד, הכל מבוסס על זה. ולכן, שיש לנו רק 3 מרכיבים, קנאה, תאווה וכבוד, אז כל החטאים, אז בזה יותר הרכיב של הקנאה דומיננטי, בזה של הכבוד דומיננטי, אבל זה התאווה, אבל זה משעמם. כמה אפשר לדון ולדון ולדון על שמירת העיניים, על שמירת המחשבה, על לשון הרע, על, לא יודע, you name it, אוקיי? כמה, די, נו. עכשיו, חשוב לי לומר, לא רק שהחטאים משעממים, זה פשוט שהם משעממים, באמת. אבל ראינו שלחזור בתשובה על החטאים זה אחד הדברים, אחי, אבל זה אחד הדברים היותר פשוטים. באמת. אני אומר את זה לא בציר, אני מתכוון לזה באמת. מבחינה הלכתית, תשובה זה עניין של בלחץ, כאילו בין 5 שניות לדקה וחצי למי שצריך הארכת זמן. אני אומר ברצינות, זה לא, זה הכל. כמה זמן לוקח לעזוב את החטא, להתחרט, להגיד, תתה, פישלתי, ויותר אני לא רוצה לפשל, בעזרת השם אני גם אצליח. 7 שניות? מי שרוצה לך 7, שתבות, תפה תבות גימטריות, 26 שניות, מרסים לך 52 שניות. אין סיבה להגיע ליותר מזה. אני אומר, מה, אתה מחייר לך ברצינות, עכשיו בשיעור הלכה. חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, זהו! זהו! כמה זמן לוקח להתחרט? כמה זמן? אדם נוסע בכביש, פתאום קפט לו איזשהו וואטסאפ בפלאפון, הסתכל, כמעט אז נעשה אידיוט שכמותי, תוך שנייה, נכון? אני בטוח שתוך שנייה הוא מתחרט, אם לא לפני כן, ואם הוא לא מתחרט, אז אחרים מתחרטים בשבילו, אוקיי? לא, לא ברצינות. לכן הדגש לא יכול להיות, ולא צריך להיות, ואני אוסיף, אסור שהוא יהיה על החטאים. כי זה עניין של 2 דקות בלחץ על הכל, על כל מה שעשית. וגם זה משעמם. אלא אם כן, יש פה מישהו שהוא באמת מזוכריסט, שיש לו איזשהו חוב, שהוא נהנה לנבור בצועה של עצמו, בצועה הרוחנית או הגשמית, ולבדוק אם כל דבר עשה ואיך זה מריח. אני פחות בקטע, מקווה שגם אתם. מקור ד', סיפור אותו מתחיל מהאמצע. מת המדרש שמה. כולנו, 300 נערים בישיבת מקור חיים, בני 14 עד 18, התכוננו לסליחות מתוך טרנס, ראשים מתנוענעים, פנים מחורגמות ותחושה של התעלות. הרב הדין נעמד במרכז בית המדרש. תראו, אני לא יודע מדוע אתם עושים פרצופים חמורי סבר כאלה, ולמה אתם מתנוענעים כל כך הרבה. על מה אתם אומרים סליחה? אם יש כאן אחד שעבר על 1 מ3 עבירות החמורות שבתורה, אז ראוי שיתקן את דרכיו כאן ועכשיו, וזה לא מסתכם בלהתנועע. לגבי כל השאר, שזה בעצם כולכם, אני רוצה לומר לכם משהו על חטאים. חטאים זה לא מעניין. ישנן כמה פרשיות קטנות בתורה שמתארות כבר לפני 3,000 שנים את כל החטאים שנעשו ושיעשו. באופן מפתיע, בכל ההיסטוריה הדועה לנו, אנשים לא המציאו חטאים חדשים. הם חוזרים על מה שכבר עשו לפניהם. נו, אז מה יוצא? הרב הדין זרק את השאלה הרטורית להעביר בהמשך. יוצא שמה שמעניין הם המעשים הטובים. אל תתעמקו כל כך בחטאים שלכם, זה לא שווה כל כך הרבה פרצופים. חזרה בתשובה, עניין של כמה דקות. הרב שטיין הזאת כנראה, חזק שתלמידיו יותר איטיים ממני, אוקיי? חרטה, וידוי לפני שמיים וקבלה לעתיד, זהו. לעומת זאת, לעשות משהו טוב, זה כבר דבר שלם. ושם צריך להשקיע את האנרגיות. אז אם אתם רוצים לעשות פרצופים ולהתאמץ, תשקיעו את זה שם. כעבור שנים, כאשר כבר הייתי מורה, שבתי והעליתי את הנושא הזה בפניו, והשלים את התמונה. אם תיסע מכאן ועצין וחזור, אמר, ותחקור אחר כל סוגי החטאים, אתה תראה שכולם מסתכמים בחיבורים שונים של תאווה, קנאה וכבוד. לא רק שאין חטאים חדשים, אלא שחומרי היסוד שלהם הם משעממים וחוזרים על עצמם. אבל תחשוב על זה, הרב הדין עצר עצירה מתודית וחייך חיוך גדול ונרגש. פניו עדו משמחה ילדית שקרנית. כמה סוגי מעשים טובים ישנם, מכמה מאות חומרים שונים ומורכבים. זה כבר דבר מעניין, לא? אז גם באלול, גם בתשרי וגם במרחשוון, עם התלמידים שלך תתמקד בלעשות משהו טוב. את החטאים שיעזבו בצד, גם זה סוג של תשובה, לא? לעומת החטאים, יש לנו גם מעשים טובים, אפילו לא מעט. למי שיש ילדים קטנים ואישה, או אחים ואחיות, משפחה, חברים, הורים, רק זה מזמן לנו בכל יום אין ספור מעשים שונים, טובים, מגוונים. למי שיש רישיון, אתה נוסע על הכביש? זכות קדימה, עין, כל כך הרבה מצוות, לאסוף טרמפיסטים שאתה יכול לעשות בכביש, ונשמרתם, הרבה דברים. בשונה מהחטאים שהם תמיד אותם ורסיות של תרכבות מזן הקינה, התאווה והכבוד, המעשים הטובים הם שונים, הם מקוריים, והם הרבה יותר כיפים מהחטאים. לכן אני מציע שמעכשיו, חי אלול, תפשין פי גימל, זה היום, עשה השם, נכון? נגיד לך בו, הנה כתוב פה גם סוף דבר, כן? להתמקד במה? להתמקד במעשים טובים. ואם אפשר, לא עד יום כיפור, גם הצוקות, מטיבי הלכת שבינינו, גם למר חשבן, ואם אפשר גם לכסלב, או בכלל שנה מעוברת, פשוט להתמקד במעשים הטובים שלנו. אני לא אומר לא לבקש סליחה, אני לא אומר לא להתוודות, כי חרטה ווידוי ראינו ברמב"ם, אי אפשר בלי זה. אבל תחשבו, אתם כבר אמרתם סליחות, מה, כבר שבוע, שבועיים, לפחות 4 פעמים, כמה זה לוקח? שעה סליחות? נניח, אני מפסיד עליכם, שעה סליחות, אז כבר אתם מלומדים מלחמה, נניח איחרתם, כבר היה לכם 3 שעות, כלומר 180 דקות, מאלף אלול, שבמה השקעתם? ולבקש סליחה. למה לא להשקיע 180 דקות במה? במעשים הטובים שלנו. לא אומר במקום, אולי בנוסף. לחשוב איך אני יכול לשפר ולדייק את המעשים הטובים שלי. אני יכול לשלוח לאמא וואטסאפ, שבת שלום, אמא, אני בישיבה, נדבר, או שאני יכול להתקשר, איך הבא לך השבוע? אתה יודעת, למדתי זה, אני לומד איתו. זה לעשות תשובה למצוות, לעשות תשובה לקשר שלי עם אמא. סתם דוגמה. או עם האישה, או עם החבר, או כל דבר, פשוט. ואין לי ספק שזה יביא אותנו לשנה חדשה במקום גבוה יותר, ואין לי ספק שזה יעניין את הקדוש ברוך הוא הרבה יותר, מאוד איזשהו מימול סליחה, זכור לנו בריא תרבות, כשם, כל מיני מלמי, ואביא אותי מלאר קודשי, ואביא אותי, ואין לרצו. אז לא שאני שרים, ואביא אותי, וביום כיפור, בסדר, אבל... אין בדבריי מאומה שרומז על אדישות או על ראש קטן. אם עשית חטא, תכאב לך ושיבכה. תעשה תשובה. פרגנתי לך 3 דקות. זוז. תעשה 15 דקות, אוקיי? תסכים איתי. טוב מאוד שזה כואב. אז תעשה חרטה ודוי קבלה לעתיד, ותמשיך לחוב גם אחר כך. ותנתב את הכאב הזה למה? להשקיע עכשיו שעה במעשים טובים. עשית משהו רע, יש חושך בעולם, אתה תוסיף אור. נראה את זה בהמשך. שוב פעם, אני לא, אולי אתם ככה באמת, כמו השפע חיים, זוכרים בסליחות, פתיחת האחד זה פתיחת הלב, ואתם גמורים, חבילת אישו שלמה רק על סליחות. אני לא. באיגרות קודש של הרבי, זכותו מגנה עלינו, נשיא דורנו, יש מכתב מרתק, בנסיבות כואבות. אב המשפחה נפטר, וכמנהג החסידים צריכים אישור מהרבה, על מה? על מה? מה יהיה הנוסח? והמצבה זה לא צחוק. אם קודם יותר מדי סופרלטיבים שבחים, זה מסוכן, זה יכול להזיק לנשמה. ואם פחות מדי, יכול להקפיד, צריך להיות מדויקים. אז מה הבעיה? קודם לרבה, והוא מנסח, באמת. והם הביאו כל מיני הצעות, ככה מילאו עמודים על עמודים של לכתוב ככה, נכתוב ככה, והרבה הנחה אותם איך לנסח ברגישות, זה הנוסחה, היה מרוצה על ליבם, אבל הוא כותב בשולי הגיליון הערה, כזה נון ב' כדרכו בקצרה, ואומר לפלא ובעיניי, שעוסקים כל כך, נגיד במילים שלי, במה יכתבו על המצבה. הוא אומר, מה אתם מוטרדים? בסך הכל מדובר באותיות חרוטות על אבן שמספרות על העבר, על מה היה, או מי היה. אי אפשר באמת לספר מי היה בכמה מילים. אבל אתם, כך הוא כותב ליתומים האבלים, אתם משמשים מצבות חיות להורי נשמתו עדן. אתם מצבה חיה, כל מה שתעשו לטוב או למוטב, זה המצבה הדינמית להורים שלכם, לאבא שלכם. ולכן במקום להשקיע כל כך הרבה זמן וכאב ראש באותיות חרוטות על אבן על מה שהיה, תשקיעו במצבה החיה שזה אתם. וזה יכול לשפר את ההווה שלכם ובטח את העתיד שלכם. לקראת שבת, קיצצי האחרונה, מי ששומע את בקבוצה, אז העברתי שיעור שלמד אותי הוא חשוב על, על בן סורר ומורה. יש שם חילוק למדני, מה ההבדל בבן סורר ומורה שהוא נידון על שם סופו, לבין ישמעאל, שאף על פי שסופו היה להזיק לעם ישראל כל הדורות, כפי שטענו המלאכים של הקדוש ברוך הוא מרמה ראש השנה דף ט"ז, אבל בפרק כ"א בעקדת ישמעאל, שזורקים אותו שם למדבר עם כובע ונעליים והמון מצב רוח טוב, אבל אתה שם ילד עם מטר וחצי מים במדבר, הוא ימות אחר כך, זה מה שנקרא עקדת ישמעאל פסיבית, בשונה מעקדת יצחק שהיא אקטיבית. באשר הוא שם, מה השם אומר למלאכים? באשר השם, עכשיו הוא צדיק או רשע, עכשיו הוא לא רשע, נכון? הוא אומר, לכן מצילים אותו. אז מה החילוק שבן סורר מורה נידון על שם סופו, וישמעאל נידון באשר הוא שם? באותה דרשה לפני שבוע, דיברנו על החילוק הלמדני בין ענישה לבין הצלה. שנידון על שם סופו זה הצלה. אבל ענישה זה על כאן ועכשיו, ואם באשר הוא שם הוא צדיק, אפשר להעניש אותו. ולא משנה כרגע מה יצאנו מדברים שם בעבודת השם, אבל אני רוצה להתמקד בפרט אחר שקשור לפרשיית ישמעאל והגר, שאנחנו קוראים את זה כל שנה מתי? חוץ מפרשת וירא. שאלו את רוינן, נכון? וביום הראשון. ושב בן פקד את שרה כאשר אמר ויעז השם לשרה כאשר דיבר. בהמשך, הגר וישמעאל. קומי שאי את ענך, ידך בו, כדי גוי גדול. תראו מקור ה', זה הקריאה בתורה הראשונה של השנה. וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים, ויתן לגר, שם על שכמה, ואת הילד, וישאל לכי, ותלך ותתה, במדבר, באר שבע וכו', אני מדלק, מכירים את הסיפור, כן, ותשב, ונצא את כל הבטבק, ואז מגיע מלאך אלוהים מן השמיים, ויאמר לה, מלאך הגר וכולי, אל תראי, קומי שאי את הנער, ואז מה תראו בקטע המודגש, ויפקח אלוהים את עיניה, ותרא באר מים, ותלך ותמלא את החמתיים, ותשק את הנער. בדרך כלל שמים דגש על הוויכוח בין המלאכים, שלקצור חוב השם שם דיברנו על זה, אבל אני רוצה להתחת לסיפה, מה הסיפה של הסיפור? בעקבות ההכרעה אלוקי בית דין של מעלה לא להעניש את ישמעאל. מה קורה? הקדוש ברוך הוא לא מנחה את אגר, קחי את המטה, תעשי 1, 2, 3, אלא מה, היה, כן, בגדיק, בגדיק, לא, תכיר, עשה לה כלום, מה? הוא לא, אין פה איזושהי פעולה הירואית, מה יש? מה כתוב? ויפקח אלוהים את עיניה, ותרא באר מים. כלומר, כל הזמן, פה מתחת לשולחן, מה היה? היה באר מים, אבל היא פשוט לא ראתה, כי היא הייתה מיובשת, כי היא הייתה בוכה, כי היא הייתה מרגישה נטושה ועזובה, זה לא משנה, היא לא ראתה. אבל לא המציאו, הם יכלו למות על פי הבאר כפשוטו. היה שם באר מים. כאשר אנחנו במצוקה, אנחנו לא שמים לב מה קורה מסביב. אנחנו לא מודעים מה קורה לידינו, מה קורה בתוכנו. וזה עוד סיבה למה לא להתעסק ולנבור too much בחטאים, אלא לשים דגש דווקא על המעשים הטובים שלנו. כי דווקא המעשים הטובים שלנו יכולים לגלות דברים שלא ידענו על עצמנו. אם נתמחה על מעשים הטובים, וכל אחד מאיתנו עושה מלא מעשים טובים, על ימין והשמאל, הוא יכול לגלות דברים שיקדמו אותו הרבה יותר מאשר החטאים שהוא כבר מכיר, שלא צריך לגלות אותם. אחד הסיפורים שעבורי הם הסיפורים הכי משמעותיים שאני חי אותם, ואני תמיד גם מספר את זה כבר עשרות פעמים, וגם בטח מן הסתם גם פה סיפרתי בעבר, מתרגש בהם כל פעם מחדש, זה הסיפור על הבעל שם טוב הקדוש. יש הרבה כאלה. היהודי, נקרא לו יוסלה, שם בדוי, אח של מוישלה, שם אמיתי, אבל יוסלה, שם בדוי, היה נשוי ל... אם היה נשוי? לרוחלה, גם, שם בדוי. ויום אחד ככה, רוחלה שמה לב שיוסלה, הבעל שלה, יוסי שלי, ילד מוצלח, קצת מעורר, הוא כזה לא בטוב, הוא בדם עלו, יוסי מתוק, מה קורה? אני אומר, תקשיבי, רוחלה קצת לא נעים לי, וזה כבר נשואים הרבה שנים, אבל האמת היא שדבר אחד שמציק לי. פדיחות, לא, פדיחות, נו, תגיד לי. אבל האמת היא, יש לי רק חלום, לא לקנות לך יהלום, אלא החלום שלי מה? יש לי רק חלום, ומה החלום שלי? לפגוש את אליהו נביא, על כפיו אותו יביא לאליהו נביא. אמר לו, מה, כן, מי זה, אני מנסה ולא מצליח, ואמר לו, יוסי מתוק, מה הבעיה? שים בווייז, מי ז'יבוז', דיוך, לבעל השם טוב הקדוש, סגור! הוא יגיד לנו, ייתן את המתכון ונראה. טוב, מגניב. נוסעים לבעל שם טוב, עולים על הקרקרה, מגיעים למז'יבוז', לבית של הבעל שם טוב הקדוש, שם אחרי הבית כנסת של הבעל שם טוב, מי שהיה, ומחכה בתור, אומר לו, כן, רבי ישראל הקדוש, יש לי רק בקשה אחת, לראות את הנביא. אמרו, זהו? זה הכל? אומר לו, אתה בטוח, כן, זה מה שאני רוצה. אומר לו, מה הבעיה? תראה, עכשיו, מה, עכשיו כבר אבת, סיגה למי, חי אלול? אז אם אתה רוצה, ראש השנה, אתה ואשתך, את הילדים, סבא וסבתא, בנועל, תביאו, לכו לשוק, תקנו בשר, דגים, כל הסימנים, ראש של כבש, ראש של דג, רימונים, תפוחים, דבש, כל מה שצריך לכל החג, תלכו לכתובת הזו וזו, בעיר הזו וזו, תלכו לשם, תעשו שם את החג, ותזכו בראש השנה לגילוי אליהו הנביא. עשה לי בשוק. רצים לשוק, קונים כל מה שצריך, כל מה שאומר, כל הרשימה, מעמיסים, ילדים, סבא וסבתא, בואים לקרקרה, שעה לפני החג, מגיעים לכתובת בווייז, הגעת ליד, רואים איזשהו חירבה, מדאורייתא מדרבנן, ספק אם מותר להיכנס בה, אבל הם זוג, אז אולי בסתיים מותר, ושומעים ככה מאחורה צעקות, בכיות, לא ברור, דופקים בדלת, רואים מישהי מסכנה, אלמנה, בדים קרועים, ריח לא משהו, בית אפלולי, סליחה, אתם מוכנים שנעשה פה את החג איתכם? אנחנו מתנצלים, אין לנו אוכל, לא, 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 הבאנו הכל איתנו, גם לכם יש. הם רואים את כל הרימונים והתפוחים והדבש, הברבורים, מוסלב ודג, בטח. ואיזה חג היה להם, איזה תפילות, איזה כל ארוחה, ריקודים. הילדים פינו את המיטות, נתנו להם מישון לשלם, רק פינקו אותם, רצו להם את הרגליים, נתנו לעשות קידו, פינוקים, והיוסה להם מחכה לתקיעות שופר, מחכה לתשליך ו... כן? היום עבר, השמש, היום יבוא ויפנה, השמש, ומה? אין אליהו. אין גילוי אליהו. כולו מבואס, אומר לאשתו, מה יעשה? אבל הבעל השם טוב אמר, מה לא יכול להיות? אולי התפגשת איזשהו חקלאי, איזשהו גוי, לא, הסתכלתי על כולם, חיפשתי, לא! חוזרו להם משיבוש. מגיעים בסוף הסליחות של צום גדליה. אומר הבעל השם, זה לא יכול להיות! אומר יוסי, לא, אדוני הבעל השם, אני מבטיח לך, אני לא ראינו. אומר, רוחלה, לא ראינו. אומר, לא יכול להיות. אין דבר כזה. תחזרו לשם, לכו לשוק תביאו אוכל. ואני מבטיח לך, הבטחה של הבעל השם טוב, אני מבטיח לך שעוד לפני כל נדרי, אתה תזכה לגילוי אליהו הנביא. אני מבטיח. הבטחה של הבעל השם טוב, זה לא... הבטחה. הלכו לשוק, סיודם, כל מה שצריך, נגבדים את הכתובת. רצו לשם, הגיעו שעתיים לפני כניסת הצום. הם באים לצעוק בדלת ושומעים צעקות נוראיות. אמא, די כבר, נשבר לנו. לא רק שאבא מת, אין לנו מה לאכול, אין לנו מה ללבוש, אין לנו מה לשתות, אין לנו חברים, אין כלום. והאמא בוכה, בוכה, בוכה. ואומרת להם, אז תעשו מה שעשינו בערב ראש השנה. גם אז לא אכלנו שבוע. וצעקנו ריבונו של עולם, תשלח לנו את אליהו הנביא, שיביא לנו אוכל, שיביא לנו שמחה, שיביא לנו חג כמו שצריך. וכעבור כמה דקות מי נכנס? לא רק אליהו, גם הרבנית אליהו נכנסה. אז בואו נצעק שוב פעם ונתפלל, ואולי השם ישלח לנו שוב פעם ליום הקדוש והנורא, יום הכיפורים, את אליהו הנביא. יוסף התחיל לבכות. אבל ארוך עליה, בעל שם טוב צדק. הוא באמת צדק. היה לנו גילוי אליהו בראש השנה, ולא ידענו. ולא ידענו. כי שאדם עסוק כל הזמן בחטאים שלו, כמה אני לא טוב, וכמה כואב לו, בסדר שלם, אז הוא נובר, אבל כמה לא טוב לו. אבל כשהוא מצג במעשים הטובים שלו, הוא מגלה דברים שהוא לא יודע. הוא לא יודע כמה הוא טוב. אחרי סיפור כזה צריך להירגע, עם שום ניגון שמח. לצערנו בקטירת העומר, שלא נחסום שור בדישו, למרות שזה יום שני, אין פסטה היום, נכון? זה יום חמישי. נראה איך ראש הישיבה, בעל היד פשוטה, רבי נובש זצ"ל, מרחיב בנושא כדרכו, אליבא דרמב"ם. אנשים רגילים לדבר על מושג, כמו שאמרנו, על מושג התשובה, כחזרה בתשובה מעבירות, מחטאים, אבל צריך לדעת שהתשובה לא מסתכמת ומתמצה רק בתשובה על עבירות. יש יסוד בסיסי נוסף בעניין התשובה שמיוחס כבר לרס"ג, רבנו סעדיה גאון, וזה מכונה תשובה על המצוות. האדם צריך בהיותו עובד השם לגדול, להתפתח בכל המישורים, ובעיקר לפתח את השכל שלו, את המהות שמייחדת אותו כמותר לאדמה עין, לפתח את ההכרה שלו, ומי שמפתח את ההתבוננות, את העמקה שלו, אז כמו בתניה, החבד, הבינה, חוכמה ולדעת, מולידים רגשות. וזה משפיע על קיום המצוות שלו. דברים מעין אלה שכותב רס"ג, תראו בספר סידורו של שבת, רבי חיים מצ'רנוביץ', מקור וב. בכל יום ויום אני מכיר יותר בגדולתו התברך לפי שכלי, והעבודה הרבה נוספת אליי בכל עת. ובכל יום אני מתחרט ועושה תשובה על יום אתמול כי יעבור במיעוט הכבוד הראוי לפי אשר ידעתי ביום זה. במקור דבריו כנראה בחובות הלבבות, רבנו בחי בן פקודה, מקור זין, באופן החמישי שם בשער השלישי, וכבר אמרו על מקצת אותם שליבם שלם עם השם שהיו עוברים כל ימיהם בתשובה, למה? לפי שהיו מחדשים בכל יום תשובה לפני השם, מחמת תוספת הכרתם את רוממות השם בכל יום. כמו שומע הרב ראם, ראש הישיבה, למה אומרים, כן, בנעילה, השם הוא אלוקים, שמע ישראל, איי, 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 כן, ניגון מבחינת המלאק של פורים, פורים כפורים, ואז הרב יעקב היקר הוא דופק על הבימה, כן, מה אומר? והוא רחום, נכון, יחפר, נשאלת השאלה המוכרת, מה והוא רחום? איך הספקנו בחי רגעים, מסוף נעילה, אז הרקודים ספרי תורה הקודש פתוח, שכולם בהי, לבנים כמלאכים, קשה לגלבינו, ומי הספיק כבר, מי איז לבהור רחום יחפר אבון, שזה יותר מפשע אבון, וירבה להשיב, לא יהיה כל כך, תירוץ אחד שכבר בזמן הריקודים חושבים על הטרמפים, איך נחזור זה, או שחושבים על זה שירימו את הווילונות, מה שיש למעלה, או על האוכל, למי שלא גרבות ניהל, אז על הסעודה שבירת הצום. אבל בעומק אומר הרב ראם, שכל התשובה שעשינו מאלו יום כיפור, זה מכיר את חסדה, אז ככה עשית תשובה. אבל בנעילה, שאני לא מבקש, אני מקבל עול מלכות שמיים, השם אלוקנו, השם אחד, אני מגלה שאני אביא אותה מה שחשבתי. אני חסדאי פלוס אחד. אז עכשיו, זו תשובה. לא התשובה שהייתה מתאימה לחסדאי הדור הישן, אלא לדור החדש. מודל 2024, תשפ"ד. תהיה שנת פריצת דרך, משהו אחר לגמרי בכלל. ועל זה, והוא רחום, יחפר אבון. עכשיו חוזרים בתשובה. סוכות, ראשון למניין אבונות. למשל, מצוות אהבת השם. מישהו יכול לחמת, בלשון כמות, כמה זה, ואהבת השם לוקחה? כמה צריך לאהוב אותו? כזית? כביצה? בכדי אכילת פרס? תוך כדי דיבור? לא, אני חושב ברצינות. אפשר בכלל למדוד דבר כזה? אדם יכול לקיים כל יום את ואהבת את השם לוקחה, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, אבל כל יום זה יהיה אחרת, כי הוא ישדרג את עצמו ברמה שונה. אין איזה ביטוי חיצוני, אבל זה רגש אחר. פעם היה זוג שרצו להתגרש, לא עלינו. הם באו לרב, הוא אומר, למה אתה? זה אומר לו, אשתי, ישב את בעלי, לא אומר לי שהוא אוהב אותי. אני אומר, מה? אמרתי לך, בחתונה, אני אוהב אותך. אבל עברו כבר 40 שנה. מאז שום דבר לא השתנה. זה עצוב. מה, 40 שנה ולא השתנת האהבה שלכם? אתה לא אוהב אותה יותר? או פחות, אני לא יודע, אבל אם זה אותו דבר, אז זה מוזיאון, מוזיאון שאהבה. שום דבר לא השתנה. ואדם לא יכול לעשות שם יותר אם הוא לא לומד יותר, אם הוא לא מעיין יותר, מתבונן יותר, משקיע יותר, ובעיקר אמיתי יותר, ולא משלה את עצמו בשקרים, שאם יש לו פירות והוא לומד פירות ניהל, אז הוא חוסד. ולכן מה? ולכן מה? צריך לאהוב את השם. להתבונן, סיימת מצווה? האם היא נעשתה היום? הייתי שישיב עושה חבורי הכנה לתפילה. הייתי לעשות חבורי אחרי התפילה. אני אומר ברצינות. אני אומר את זה מניסיון, הייתי שים עצמי. האם היום אחרי התפילה, אפילו פעם בשבוע, התקדמתי יותר? או שברמה הטכנית, טוב, הגעתי לפני הודו. לא, צריך להגיע לפני העקדה. לקורבנות. אחרי זה עוד. אחרי התפילה, לבדוק. האם התקדמתי היום בדבקות שלי, בשאיפות? האם הבקשות שלי, בטודוליסט להשם, היו יותר מגוונות, יותר עמוקות, או שוב פעם, כן? שלא יהיה כנפיים ארוחת צהריים, אוקיי? שמשהו קצת יותר צ'בולונז, אוקיי? ולכן צריך כל יום לפני השינה, לפחות, מה עשית היום, ואיך מחר, איך היום היה יותר טוב מאתמול, ופחות טוב ממחר, בעזרת השם. משהו שהוא חולה, שאלת לו איך אתה מרגיש, הוא אומר, הרבה יותר טוב מאתמול, בעזרת השם פחות טוב ממחר. בעזרת השם, ככה צריך להיות. יש סיפור שפעם המלך יצא לצוד, הוא והעוזר שלו, או רק הוא לצל, הלך לאיבוד ביער. הלך, 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 הגיע לאיזשהו כאילו, איזשהו כפר, וכולם שם ישנים, רק בחצות לילה רואה איזשהו מישהו, איזשהו חיית, כן, שכל עוד הנר דולק, אפשר לזה. הוא אומר לו, סליחה, אפשר לישון פה וזה, הוא אומר לו, תשמע, טוב, הוא אומר לו, יש פה מקום על הרצפה, קח כמה מהקש מהמיטה שלי, יאללה, בסדר, בסדר, אתה רוצה משהו לשתות? לא, בסדר, הוא הולך לשון. בבוקר אמר, תודה רבה והולך, מצאו אותו השומרים, מצאו אותו, אחרי שבוע הוא חוזר עם הכרכרה, עם כל הפמליה, מביא לו כסף, והחיית רואה, מתחיל לבכות, מה? קורת בגדיו, מה? המלך היה אצלי, ונתתי לו קצת קש, אני נותן לו את כל המיטה, הייתי ישן בחוץ, הייתי מהיר את כולם שביאו לו אוכל, ברבורים, סלאבר. ברגע שהוא מבין מי זה המלך, הוא אומר, מה, ככה עבדתי אותו? ככה הרחתי אותו? איזה פדיחות. אוי לו אותה בושה, אוי לו אותה כלימה. ככל שאתה מכיר את המלך יותר, עכשיו זה לא תשובה על חטא, כי הוא הציל את המלך, זה תשובה על מצווה. איך אני מתקדם יותר. ואם אדם לא רואה אצלו ציר התקדמות, או לא מחפש ציר התפתחות, אם הוא לא מסוגל להבין שיש דרגות שונות של מוטיבציה, אז אתם יודעים איך קוראים לזה? לא רק שזה קטנות, זה מצוות אנשים מלומדה. וזה הלא מחמאה הכי חריפה ברמב״ם. כן? ממש לא מחמאה רצינית ברמב״ם. מצוות אנשים מלומדה. בטח מי שם ספר המדע שכולו אהבה, תוכו רצוף אהבה. איך אפשר? איך אפשר? הנה, אני הוכחה לזה, אפשר. כולנו יכולים, אוקיי? אבל כשעושים תשובה על מצוות, לא מגלים את אליהו הנביא. מגלים אותנו, מגלים אותו יתברך. זה הרבה יותר מהתשובה על החטאים, ואי אפשר לעשות את זה בדקה וחצי. התבוננות ומצוות, תשובה על מצוות, זה לא עזיבת החטא, חרטה בידי, קבלתי, זה לא עובד ככה. פה צריך להשקיע, להתבונן. כמו שבתורה, לא אפשר ככה ללמוד, צריך להגות ולהגות וללמוד וללמד, שוב פעם ושוב, עד שמבינים את זה. גם גמילות חסדים, תיתן צדקה, תיתן יותר צדקה, לא, זה לא רק צדקה. באיזה תנועת נפש, באיזה מאור פנים, איך אתה עושה שהוא לא יתבייש. אין שום מצווה שלא ניתן לרומם ולהעלות אותה, עושה אותה יותר טוב. טוב שכך.
לא, אני חושב שזה לא רק תלוי בנו. זאת אומרת, כאילו, התחושה של מה שאתה מתאר, כאילו, וגם שמעתי את זה מרבדים, כאילו, זה כאילו, שכזה, אם אתה לא אותו אדם אחרי התפילה,
ברור.
כאילו, באמת.
ודאי, ודאי. שנייה.
התחושה והחוויית...
ועדיין, עדיין, אתה השקעת מ-א' אלול, 3 שעות בסליחות? אז תשקיע 1.5 שעות, אני מפסיד עליך. ולהתבונן במצוות. תסגור את הדלת שלו. להתבונן במצוות, 1.5 שעות זה מלא זמן, זה מלא זמן. עכשיו, אני אומר ככה, יש פתגם של הרבי, זכותו מגן לנו, מצד אורנו, מנובביץ', על הפסוק בתהילים, סור מרע ועשה טוב. מה הפרש החסידי אומר? על פי החסידי, מה זה סור מרע? סור מרע. אל תתעסק ברע. עשה טוב, עשה טוב, עשה, וממילא הרע אסור מאליו. זאת אומרת, חטאי אני מזכיר היום, כל אחד באלול, תשרי, זה זמן של עדות. אלה טוניסאים, אלה טריפולטאים, כנראה שיש הבדל, אני סליחה, אני לא מבין, אוקיי? זה מרוקאי ממקנס, לא, הוא מרבט, הוא מקזבלנק. אני, אתם מכירים את העדה שלי, חטאי אני מזכיר, כן, אמריקאי, ואצלנו מנהג העדה זה לא פוטבול. מה לעשות? כל אחד והמנהגים שלו, ובראשון לספטמבר, זה תחילת המחנות אימונים של כל הקבוצות ב-NFL. וכל שנה, ה-NFL הזה ליגה הכי מצולמת כבר עשרות שנים, לוקחים איזושהי קבוצה במחנה אימונים שלה, ועושים סרט דוקומנטרי על האימונים בבפנים, מה שצילומי אינסייד וכולי. ואתמול, שלשום, אתמול, ככה אבי מורי שלח לי, שהשנה בחרו בניו יורק ג'טס. הקבוצה לא משהו, אין מה להתגאות בזה, מרשים לך, עם הקבוצה... הרבה תשובה היא צריכה לעשות. תשובה גופנית, אוקיי? היא צריכה הרבה זה. לא, זכור נראה לי רק פעם אחת, וגם זה לפני שאתה ואני נולדנו ביחד. בכל מקרה, המאמן שלהם, קוראים לו רוברט סלע, יש שם נאום, אפשר אותו ביוטיוב, אני אשלח קישורים מי שירצה, נתן נאום מוטיבציה לקחת מחנה אימונים. והוא סיפר עליהם על הנשר, לא האיגלס של פילדלפיה, זו קבוצה אחרת, אבל הנשר, מלך החיות, מלך העופות, שאף אחד לא מעז יתקוף אותו. יש רק ציפור אחד שמעיז, לתקוף אותו. מי? העורב. אבל העורב לא טמבל. מה הוא עושה? הוא מחכה שהנשר יעוט על הפגר, ואז הוא בא מאחורה בחיבור בין הכנפיים, ככה מאחורי העורף, ושם הוא מתחיל לנקר את הצוואר, את העורף החשוב של הנשר, כי הנשר אז לא יכול, לא עם הכנפיים, לא עם התפרים שלו, להעיף אותו. אז מה הנשר עושה? רואים את זה בסרטים, זה יפה, עשיתי מחקר ביוטיוב, ראיתי כמה סרטים חביבים מאוד. מה הוא עושה? הוא לא מבזבז זמן להיאבק בפורס את הכנפיים, ובשתי יבחות כנפיים, אחרי יבשות כנפיים, מרקיע אל על, מתחיל לנסוק. עכשיו הנשר זה חיה גדולה, עוף גדול, הוא מגיע לפי גובה של 10,000 רגל, יותר מ3 קילומטרים. אבל העורב, מה זה עורב? העורב, השיא שלו גובה, שיא גובה זה 7,000 רגל. ובשלב מסוים שהנשר תוך 10-20 שניות מגיע לכזה גובה, מה קורה לעורב? החמצן דליל מדי. לא מגיע חמצן למוח, הוא פשוט נופל ומתרסק. ושמעתי, אמרתי, אבא, וואה, יש פה דרשה לשבת תשובה. לא, באמת. הרי, אל תתעסק, אל תיאבק, תעלה למעלה. הוא ייפול מאליו. עכשיו, אני לא יודע כמה מכם אחוש השמיעה שלכם, אבל שמעתם פעם עורב? איך עורב עושה? רק רע. רק רע, רק רע, רק רע, הוא קודם לך רק רע, רק... ככה זה עורבים אצלנו בגוש דן. לא יודע, מעורבים פה מתנחלים, אני לא יודע זה, אבל אצלנו עורבים, באמת, תקשיבו, רק רע, רק רע, הוא קודם כל, רק רע, לא, סור מרע! חמצן דליל. ואז הרע שר מאליו. הרע שר מאליו, הנביא ישעיהו אומר, וקובע שהם יחליפו כוח, מה יעשו? יעלו עבר כאן שרים, ירוץ ויגאו יוח ולא יפו. בזה נבואת הנחמה, ישעיהו מהם, נחמו נחמו ממיד אחרי תשעה באב. נחרב הבית, תלו עבר כאן שרים. למעלה, כל הערבים יזוזו. יש שתי דרכים, אני אתחיל לסיים ולסכם. יש שתי דרכים איך להסתכל על המצוות, שתי גישות. יש גישה שרואה את המצוות כהזדמנות לייצר חומרות, חומרות. אז אם הורי תמיד אומר לי, יש אנשים שאוספים בולים, אני אספתי קלאפים של ספורט, ויש כאלה שאוספים חומרות. חומרות, זה ההובי שלהם, זה התחביב שלהם. ורבנים מתפרסמים בזכות החומרה הזאת והחומרה הזו, וקודים ספרים, כן? סיפור חביב עליי על הרב עמיטל זצ"ל, ראש ישיבת הגוש, הר עציון, ששני תלמידים התווכחו בסל דרך, מה גודל הציצית, הרוחב של הציצית איך הוא צריך להיות, מה הרוחב מינימלי, מקסימלי, אמרו, טוב, אני מה ראש ישיבה עושה. ניגשו לרב עמיטל, הרב, אפשר את הציצית שלך? הוא הראה להם את החולצה, וגייבלד, אין שם את הרוחב של המשנה הברורה. אומר, אבל משנה ברורה פוסק, הרב, אומר לו, הוא לא פוסק את זה, אומר לו, לא, הוא פה, תביאו משנה ברורה, אומר, כתוב שם, ירא שמיים, נכון שיחמיר. אומר הרב עמיטל, מה אתם רוצים, אני לא ירא שמיים. אומר לו, לא, נו, 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 לא. אתם חושבים שמי שמחמיר הוא ירא שמיים, זה לא הפשט במשנה ברורה. הפשט הוא שמישהו ירא שמיים, הוא יכול להחמיר, ולא להפך. הבת של הרב שמואלביץ, רפאל שמואלביץ, זצ"ל, ישיבת מיר, נפטר לא מזמן, הגיעה לסמינר שלה, וכל אחת צריכה לספר מה החומרה ההלכתית של המשפחה שלה, מנהג המשפחה. אחת סיפרה שהיא מקלפים את העגבניות בפסח, אחד מפרישים חלה כל ערב שבת, שני, חמישי, שני, וכל... ואמרת לו, אבא, אבל אתה ראש ישיבה, ופדיח אותו, היה לי מה להגיד, מה החומרה שלנו? היא אמרה, תגידי למורה שאנחנו מחמירים בביטול תורה, אוקיי? זה החומרה שלנו, לא לבטל תורה. תשובה עוקצנית ומעניינת. אבל אני אומר, אנחנו לא צריכים להתמקד בחומרות. אני לא מזלזל. אנחנו צריכים לעשות תשובה על המצוות, לראות איך אני יכול, כתוב במורה נבוכים בחלק ג' פרק כ"ז, איך אני יכול לבחון כל מצווה לאור שתי מטרות, תיקון הגוף, תיקון הנפש, כלומר האפייה הטכנית שלה והתיקון הפנימי, מה זה מועיל לכל מה שסובב אותי, תיקון החברה, הדאגה לכלל. יש את העשייה ויש את הכוונה. תראו מה רם מקור ח', איך מקיימים מצוות, דווקא בספר זמנים, איך מקיימים מצוות בשמחה. סיימנו להניח תפילין, עזוב כל יום, ליטול ארבעת המינים. השנה אין דאורייתא, רק דרבנן, כי זה יוצא בשבת. להדליק נר חנוכה, דרבנן. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, ובאהבת האל, ועבודה גדולה היא, וכולי וכולי. איך צריך לעבוד את השם? מפה דוגמאות, אתה אומר, וזה רמב״ם, זה הלכה. זה לא חסידות או משהו. לחפש את התכלית. התיקון המעשי, התיקון הרוחני, תקלו במקור ת' שבכל מצווה צריך לעשות בשבע דרכים, גם בהשקפות, גם במידות ומעשים, או בכולם יחד, לא נדון בזה כרגע. אין פה, אני אתחיל לסכם ולסיים, אין בדבריי קריאה לבטל את הלכות תשובה לרמב״ם. אין כאן אמירה לא לעזוב את החטא, לא להתחרט, לא להתוודות ולא לקבל על העתיד. צריך לעסוק בזה. אבל זה דקות בודדות בלבד. בהנחה שמדובר בסתם אנשים ולא ברשעים, לא הרשעים של התניא כמונו, אלא רשעים אמיתיים, העיקר זה לרומם את המצוות שלנו, להעלות אותם. ואם אדם מרגיש שאין התקדמות, אם הוא מרגיש שהמוטיבציה שלו לא מתגברת, לא מתקדמת, אז על זה צריך לחזור בתשובה. הרב סולובייצ'יק בספרו הנפלא על התשובה, מה הוא כותב? שיש מבנה בהלכות תשובה. ארבעה פרקים ראשונים עוסקים בתשובה, איזה תשובה? תשובה נמוכה, תשובה מהירה. ואז גולת הכותרת מה? נקודת המעבר זה פרקים, איזה פרקים? פרקים היוו. ומה הם עוסקים בכל תשובה? בבחירה החופשית. ורק כשיש בחירה חופשית אפשר לטעות לארבעת הפרקים החותמים את הלכות תשובה ואת כל ספר המדע, וזה? איזה? תשובה מאהבה. תשובה של תשובת הרוממות, יראת הרוממות, לא מפחד אלא מתוך אהבה. והמעבר בין אהבה, בין יראה לאהבה, זה הבחירה החופשית. תסתכלו, שיא השיאים של כל ספר המדע, הלכות תשובה, פרק י'. פרק י' נועל את הלכות תשובה, ונועל את כל ספר המדע, שזה איך לדעת את השם. מדע האל. אל יאמר אדם, הריני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה, כדי שיקבל את כל הברכות הכתובות בה, הוא חי עולם הבא. ואפרוש מן העבירות, שלא שאני לא אחטוף, אני מדלג, אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה. שעובד על דרך זה הוא עובד מהירה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. ואין עובדים השם על דרך זה, אלא עמי הארץ והאנשים והקטנים, שמחנכים אותם לעבוד מהירה, שתרבה דעתם יעבדו מאהבה. אתה עובד מהירה, אתה קטן. צריך לחנך אותך שתעבוד מאהבה. הלכה ב', אתה עובד מאהבה, עוסק בתורה ובמצוות וכו', כן? אלא עושה האמת שהוא אמת, בספר תורה בגללה, מעלה זו היא מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה, זה אברהם אוהבו, הוא זכה לזה. סוף ההלכה, בזמן שאוהב אדם את השם אהבה הראויה, מיד יעשה כל המצוות באהבה. אני מדלג על הלכות ג' וד', למה שהן חשובות, תראו בהלכה ה' בסוף. שאדם צריך לעסוק בתורה, לשמה וכו', עד שתרבה דעתן, והתחכמו חוכמה יתרה, ואז מגלים להם רע זה. מה זה רע זה? עבודה מאהבה. מעט מעט, ומרגילים אותם לעניין זה, תשומע ישיב בנחת, לאט לאט, עד שישיגו וידעו ויעבדו מאהבה. אז אומר פה, אתה צריך להיות כמו באשתך, לחשוב על הכל, להיות מאהב כל יום מחדש, ולא 40 שנה שום דבר לא השתנה, ואז מתקדמים, נגמר ספר ראשון והוא המדע. אצל הרמב״ם, עבודה מאהבה זה רז, זה סוד, זה סודות התורה. והדרך לעבודה מאהבה לא באמצעות סור מרע. לא בעיסוק על גבול הפורנוגרפי, מזוכיסטי חטטני בעבירות שלנו, בפרטי פרטים שלנו לא בסדר. אלא כמו הנשרים, להפיל למעלה, להתעסק בטוב, לעשות תשובה דווקא למצוות, לא להתעלם מעבירות, דקה וחצי תסיענו, ואז מה? שעה, שני וחמישי, שעה, נכון? קום קרא אל אלוהיך, בטוב. אומר הרמב"ם, מעלה זו היא מעלה גדולה מאוד, ואין כל אדם, ואין כל חכם זוכה לה. נסיים הלכות יסודי התורה, פתיחת משנה תורה, פרק ב' הלכה א' ב'. הרב אומר, צריך לאהוב את השם יתברך. איך אוהבים אותו? איך היא הדרך לאהבתו ויראתו, להתבונן, להתבונן במעשיו ויראה חומתו, ואז, שימו לב, אני מדלג קצת, כשהוא מחשב בדברים אלו עצמן, כלומר של אהבת השם, מיד הוא נרתע לאחוריו, ואז מגיעה היראה. כלומר, אצל הרמב״ם, איך מגיעים ליראה? רק בעקבות, כתוצאה, אחרי מה? אחרי אהבה. קודם כל אהבה, קודם כל התבוננות שמולידה אהבה. ואז היא תוריד את העירה העילה והכל יתוקן מאליו. ולכן, לא כמו שנהגו מוכיחים בגלות, להפחיד בגיהנום חם יותר, מסורי, מסורבי, מסורתי, טמפרטורה כזאת, טמפרטורה כזו, לעונש כזה כך וכך גלגולים. זה מוריד עירה של פחד, זה לא מחזיק מים. אהבה אמיתית, אני אוהב את אשתי אהבת נפש, אז אני מפחד לאכזב אותה. לא כי היא תרביץ לי או תזרוק אותי. אני כל כך אוהב, אני לא רוצה לפגום, אני רוצה לשמח אותה. בגלל שאני כל כך אוהב, אז אני מגיע מוקדם, כדי שחליל, שולחן יהיה ארוך בזמן. אני כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז אני אגיע לפני התפילה, שאני לא אחרי, כי אני אוהב אותו. אז נזכה כולנו בעזרת השם לעשות כל יום תשובה. אבל איזה תשובה? תשובה על המצוות, להיות גדולים במצוות. במצוות ואהבת את השם, להיות גדולי הדור באהבת השם. באהבת השם בכל ליבנו, בכל נפשנו, בכל מעודנו. וזה עובר דרך התשובה על המצוות, ולא רק החטאים. ואגב, פוק חזם היה מהדבר. כשאדם עושה תשובה על מצוות, הוא לא מלנכולי, הוא לא דיכאוני. מה הוא? הוא הרבה יותר שמח וחיוני שנאמר. תיני נאי 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 ay 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 na 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 שנזכה שעזרים להיות הלכה למעשה, הלכה למעשה, שנה טובה ומתוקה לכולם. גם בסור מרע ובעיקר בעשה טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.